יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה ברדיו כל הנגב.
מאזינים ומאזינות יקרים, אתם על רדיו כל הנגב 106.4 FM במשדר מיוחד לציון יום הזיכרון תשפ"א. ערכה את המשדר לילך ביטון ואני דור ביידר. התפרצות מגפת הקורונה שינתה את שגרת חיינו והפכה את החגים והמועדים השנה לשונים במיוחד. את יום הזיכרון, אותו אנו רגילים לכאוב יחד בתקסים או באזכרות, נציין השנה כל אחד בביתו, ובזמן שבחוץ מתקיים סגר מוחלט האוסר עלינו לצאת מהבתים. מי שנפגע במיוחד מהמצב הן המשפחות השכולות, שלא יוכלו כמו כמידי שנה לפקוד את קברם של יקיריהן ביום הזיכרון. נועה מלכה בדקה מה הן חושבות על המצב.
בדומה לערב ליל הסדר, חול המועד פסח ויום הזיכרון לשואה, גם את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, נציין השנה כולנו, כל אחד בביתו. מגפת הקורונה יצרה מציאות חדשה, בה הקרבה החברתית, האנושית זה לזה, עלולה לסכן אותנו ואת הסובבים לנו. וכך קרה שבמקום לחבק, לחזק ולתמוך במשפחות השכולות במהלך ההזכרות, השנה נאלץ לעשות זאת מרחוק, ונשאיר את המשפחות השכולות לציין את היום לבדן. משפחתו של סמל ראשון מתן גוטליב, שנפל ברצועת עזה במהלך מבצע צוק איתן, נוהגת להגיע מדי שנה לבית העלמין ולטקסי הזיכרון, כשהיא מלווה במשפחה וחברים רבים. רוחמה, אמו של מתן, סיפרה מה דעתה על החלטת הממשלה לקיים סגר במהלך יום הזיכרון.
אנחנו קיבלנו את זה בצורה טובה, כיוון שאנחנו מבינים שזה לשמור עלינו, שלא תהיה התקהלות, שהמחלה לא תתפשט. מבחינתי אין לי שום בעיה עם זה. לנו יש כל יום את יום הזיכרון. אנחנו כל יום זוכרים וחושבים על מתן. יום הזיכרון מבחינתי הוא לכל עם ישראל לזכור את הנופלים, לנו פחות, כי אנחנו, אני, בעלי והמשפחה זוכרים את מתן יום יום, ואני לא צריכה את יום הזיכרון בשביל לזכור את הבן היקר שלי.
שאלתי את רוחמה איך הם מתכוונים לציין השנה את יום הזיכרון בביתם תחת המגבלות.
אנחנו נציין השנה את יום הזיכרון בבית, אם יהיו אנשים שירצו ויוכלו כמובן להגיע, אנחנו נשמח, הבית שלנו פתוח, אנחנו נשתתף במפגשי זום, בכל מיני תוכניות שעושים כיוון שאי אפשר להתכנס, וזהו.
אז השנה לא נוכל להתכנס כולנו באופן פיזי כדי לזכור את הנופלים, אבל נוכל בכל זאת לזכור מרחוק במפגשי הזום הרבים שהתקיימו במהלך ערב ויום הזיכרון, בהם יקיימו טקסי זיכרון ויספרו את סיפורם של החללים. כך נוכל לתת חיבוק ולחזק ביחד, אבל מרחוק.
23,816 פרחים נבלו ב-72 השנים האחרונות, נכון להקלטת שידור זה. כולם נקראים חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. אין יום במהלך השנה שמחבר את המספר העצום הזה לעצב גדול כמו יום הזיכרון. בר סלמן, בתורה האישי, לוקחת אותנו לסיפור עצוב עם סוף אופטימי.
עד גיל 13 לא חוויתי אובדן של אדם קרוב אליי, ולכן גם לא הבנתי את המשמעות של לעמוד שתי דקות שלמות עבור פרחים שנפלו. אלו סך הכל פרחים, למה אנחנו צריכים להיות כל כך עצובים שהם נופלים? שאלתי את אמא שלי תמיד, הרי יש המון פרחים ועוד יפרחו חדשים. אבל גדלתי, והבנתי שהפרחים האלו שנפלו, שהייתי קטנה, שאמא שלי לימדה אותי שכל כך חשוב לעמוד שתי דקות ולכבד אותם, לא יפרחו שוב. יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל הוא יום שמשרה המון עצב על מדינת ישראל, מקטן ועד גדול, המון שירים עצובים, המון סיפורים על 23,816 חללי מערכות ישראל אשר נפלו במלחמות, בפיגועים ובמשך 72 שנים בהם מדינת ישראל קיימת. אבל הפעם אני רוצה לצאת רגע מהעצב ולנסות להכניס טיפה אופטימיות ושמחה. הסיפור האופטימי שלי מתחיל בשנת 2010, אי שם לפני 10 שנים. כאשר הגעתי לגיל 13, התרחש בקרמל אסון נוראי, אשר גבה את חייהם של 44 בני אדם, מכל הארץ. אחד מהם היה מישהו שהכרתי, והיה קצת יותר קרוב מתמונה על מסך הטלוויזיה. כפיר אוחנה, זיכרונו לברכה, היה תושב אופקים וסוער שבס, שנהרג באותו אסון. אשתו אולגה בדיוק הייתה בהיריון, ואפילו כבר הייתה להם ילדה קטנה שזכו לגדל יחד. אבל ביום אחד, הכל נעצר. אולגה ילדה את בנה השני, היא הייתה עצובה ובשנים הראשונות הורגש שקשה לה המחסור של כפיר. בכל יום היא דאגה להנציח אותו, בכל יום הולדת ובכל אירוע חשוב בחייה, ועם השנים כפיר הפך לחלק ממנה, גם אם הוא כבר לא חלק מחייה. היום, 10 שנים אחרי, אולגה ידע מאושר. היא מגדלת באושר את שני ילדיה, היא התגייסה לשב"ס ומצליחה בזכות עצמה, ואפילו יש אהבה חדשה בחייה. היא לא שכחה את כפיר, הוא חלק ממנה. אבל אולגה, כמו משפחות רבות אחרות, בחרה לשמוח, בחרה לחיות, בחרה להמשיך הלאה, בראש מורם, מלא גאווה ושמחה, בידיעה שהחיים חזקים מהכל.
ב-24 באוקטובר 2003, חדר מחבל לנצרים והרג 3 אזרחים. אחת מהקורבנות היא שרית סנאור, בת ה-19 משום, ששירתה כתצפיתנית באוגדת עזה. ב-2004, תיכון שום בשיתוף עם משפחתה, החל במסורת של מרוץ לזכר שרית. השנה, בצל הקורונה ולאור ההנחיות, המרוץ התבטל. אבל משפחתה של שרית ותיכון שום אינם מתכוונים לבטל את ההנצחה. עומרי שמואל עם הפרטים.
בשנת 2004, משפחתה של שרית סנאור, בשיתוף תיכון שום ומתנדבים, מארגנים את המרוץ השיבה הביתה. המרוץ לזכרה של שרית סנאור. המרוץ נערך כיומיים, הוא מתחיל מנחל עוז ומסתיים בשום. המרוץ מתנהל כמרוץ שליחים ומחולק למקצים, שבו לוקחים חלק תלמידי כיתה י"ב בתיכון שום. במשך חודשים, תלמידי כיתה י"ב עוברים אימוני ריצה בבקרים ומלווים לאורך כל התקופה עם משפחתה. במהלך המרוץ, ביחד עם תלמידי כיתה י"ב לוקחים חלק ראש מועצת שום, אנשי היישוב, סגל ההוראה, חיילים שמשרתים באוגדת עזה וחיילים המתגוררים בשום.
התחושה הייתה תחושה של שליחות, תחושה שאנחנו הולכים לעשות משהו שהוא משמעותי, שהוא גדול, וזה גרם לי גם להתחבר יותר ליישוב שאני גדל בו, גר בו.
זה גילד. גילד בן 27, והוא רץ במרוץ בשנת 2011.
וגם הידיעה ששנה הבאה כולם מתגייסים לצבא, אז ההכנה משמעותית שגורמת לך לחשוב הרבה.
אבל השנה הגיע לישראל נגיף הקורונה, ושינה את הכל. השנה, המרוץ השיבה הביתה נאלץ להתבטל.
אנחנו, זה הדבר הראשון שהעסיק אותנו ברגע שהתחיל כל הקטע עם הקורונה וזה, אמרנו מה יהיה וכל האימונים שרצינו וקמנו והשתדלנו ורצינו לעשות את זה, ושמגיעים למרות הזה ויש כל כך הרבה רגשות שעכשיו חיכינו להם, חיכינו לעשות את הדבר הזה, לקחת את הזמן שלנו ליצור אותו למשהו כזה משמעותי, ועכשיו זה פשוט התבטל וזה עצוב מאוד.
זאת שר, שרי תלמידת י' ב' שהתכוננה במהלך השנה לרוץ את המרוץ השיבה הביתה.
הכי חשוב שבעולם, מגיל ממש ממש קטן, החדירו לי את זה במשפחה כבר, האחים שלי היו בזה, אני תמיד רציתי לצאת לזה, אני וכל החברים שלי האמת. אני קשה לי, אני לבית ספר שלי לא קמה רוב הפעמים, מגיעה שעתיים אחרי. ובימי שלישי אני פשוט הייתי קמה, בשעה 17:45, אני אמרה להיות שם ב-19:00 רק בשביל לא לספס, ושאני אצליח לקום מהמיטה, ברמה כזאת כאילו.
השנה יום הזיכרון יראה אחרת. המשפחות השכולות אינן יכולות להגיע לבתי העלמין, ויאלצו למצוא דרכים אחרות. להנציח את בני משפחתם. אבל דווקא השנה, אנחנו כחברה צריכים להתלכד אף יותר ולתמוך במשפחות השכולות. כבר היום אנחנו שומעים על מפגשים משותפים עם המשפחות באמצעות פלטפורמת הזום. וכך גם משפחת סנאור. הם בחרו לא לתת לנגיף הקורונה לנצח. בשיתוף תיכון שואם התנהל מפגש באמצעות הזום של משפחת סנאור עם תלמידי י"ב וסגל ההוראה. הם ישבו כולם ביחד ויצפו בסרטה של שרית סנאור.
בתקופה האחרונה, בעקבות נגיף הקורונה, אנשים רבים מסתגרים בבתיהם ומנצלים את הזמן להתבוננות פנימית. עומרי קפלן, במיוחד בימים שכאלה, רוצה לתת לנו נקודת מבט מעט שונה על יום זה.
בשנים האחרונות, אני פחות ופחות משתתף בטקסי יום הזיכרון. וזה לא כי אני לא ציוני או לא מכבד, אני פשוט חושב שהנרטיב צריך להשתנות. פשוט כל יום זיכרון נראה אותו דבר. אז הייתי רוצה לפתוח מחדש את הדיון. האם אנחנו רוצים לשנות את הנרטיב הלאומי? נדמה שמאז ומעולם אנחנו סופרים את בנינו שנפלו במלחמה. והנרטיב שאנחנו שומעים הוא שהם מתו כדי שאנחנו נוכל לחיות כאן. לא סתם מיקמו את היום הזה בין יום השואה ליום העצמאות. האם הדרך היחידה לשמור על המדינה שלנו היא בדרך של מלחמה? כדאי שהטאבו ישתנה. כי דווקא מתוך היום הזה אנחנו יכולים להצמיח מסורות חדשות. שעוצרות נרטיב חדש, שלא מוביל אותנו שוב ושוב לדרך של אין ברירה.
ועכשיו, מכל אחד לקולות רבים. דניאל מאורר אספה דעות שונות לשאלה, האם העבירו לנו את טקסי יום הזיכרון בבתי הספר בצורה טובה, או שמה, במבט לאחור, צריך לשנות אותם.
במבט לאחור, אני חושבת שהטקסים בבית ספר היו די משעממים. תמיד אותם שירים, תמיד המנהלת מדברת ואף אחד לא מקשיב לה.
בשירות הלאומי שלי הייתי אחראית וארגנתי את הטקס בבית הספר היסודי שבו עשיתי את השירות שלי. היו כאלה שקראו קטעים וסיפורים ושירים, וזה היה מאוד מאוד מרגש. ולדעתי זה חלק מאוד מאוד אינטגרלי ונדבך מאוד מאוד חשוב בחינוך של הילדים ובקרבה שלהם למדינה וההיכרות שלהם בכלל עם ההיסטוריה.
אני חושבת שצריך להשאיר את ימי הזיכרון בבתי הספר באותו האופן שכמו שהוא היום, כי ממילא את רוב המודעות ליום הזה מקבלים אחרי הגיוס.
במבט לאחור הייתי יותר רוצה שיתעסקו באנשים עצמם מאשר שיתעסקו בעצב ובכאב ובאובדן שסביב זה, במקום שיקריאו טקסטים של חיילים שמתו, שיספרו על איך הם חיו.
העניין של טקסים, יש בו משהו מאוד בנוי. הצורך לדבר או ליצור שיח הוא מאוד מאוד גדל. אז אני חושב שצריך משהו יותר רלוונטי שמשלב גם את הקהל ולא רק הופך אותו לפסיבי.
אני מציעה שבתיכוניים כדאי להפגיש בין אחים שכולים לבין הנוער שעומד להתגייס.
במבט לאחור, כשאני מסתכלת על התיכון שלי, על האולפנה, אני ממש בסדר עם איך שימי הזיכרון לחיילי מערכות ישראל ונפגעי פעולות איבה מתקיימות. מבחינת הנרטיב, אני חושבת שהוא אחלה.
זה צריך להיות יום שיש בו פחות תנוגה ועצב, יש בו אזכרה של אותם חיילים עם הגבורה שלהם. בגבורה הזאת מצליחים הרבה יותר להביא אותנו למפגש מאוד מתומצת ומאוד חד עם זכר החיילים.
יום הזיכרון הוא יום אבל קשה וכבד לעם ישראל. אבל הכאב האמיתי והבלתי פוסק הוא של המשפחות השכולות. היום הזה הוא של ההורים והאחים שלא יזכו לחבק שוב את יקיריהם ולא הספיקו להיפרד מהם כראוי. יום הזיכרון שייך לאלו שהשכול דפק על דלתם ובישר להם את הבשורה המרה. אלה אותם אנשים שאינם יכולים לעשות את המעבר הקל בין היום הזה לשמחת יום העצמאות. אביתר עדה פגש את ברוריה מלול, אחות שכולה מדימונה, והיא סיפרה לנו את הסיפור הכואב שלה.
שלום ברוריה, איך את מרגישה?
שלום, מה שלומך? אני בסדר.
יופי, אני רוצה לשמוע מתי אחיך נפל.
טוב, אחי נפל כשהייתי בת 19. הוא נפל ביום חמישי, ב-22 לשישי, בשנת 82, במלחמת לבנון הראשונה.
82, עד כמה היית?
19, כן.
היה טיב הקשר?
היה מאוד... הוא מאוד אהב אותי, אני גם הרצתי אותו. אבל הוא באמת היה... היה בינינו קשר טוב, למרות שלא הכרתי אותו הרבה זמן. כי רוב הזמן הוא היה בפנימיות, מה זה פנימיות? לא פנימיה, הוא היה ילד מכונן, הוא למד בבית וגן. אז הוא היה בפנימיה בירושלים, ואחר כך הוא למד באוניברסיטה, הצבא ואוניברסיטה. אז אני לא כל כך הרבה ראיתי אותו בחיים שלי. הוא גם כשהוא היה סטודנט בבן גוריון, הוא היה בא אחת לשבועיים, שלושה. אז ממה שהכרתי אותו, אני כן יודעת שהוא מאוד אהב אותי, ואני מאוד אהבתי אותו.
ומה הזיכרון הכי מוקדם שלך ממנו?
הזיכרון הכי מוקדם, הייתי ילדה, אולי הייתי בכיתה זין, הוא היה מלמד אותי מתמטיקה, היה מתרגל איתי, היה עוזר לי בשיעורי בית, מה שאף אחד לא עשה. הוא פשוט הקדיש לי זמן. בזמן המועט שהוא היה איתנו, הוא היה ממש, היה מקדיש זמן, כן?
איפה הוא שירת רק?
הוא שירת בצנחנים, יהודה הצנחן. אני זוכרת אותו במלחמת יום כיפור כשהוא בא, אני הייתי בת 10. והוא בא אחרי תקופה די ארוכה שהוא לא היה בבית, והיה כחוש, רזה עם זקן. כשהוא נכנס לא הכרתי אותו כמעט, אבל כן, הוא היה בצנחנים, בגדוד 101 אם אני לא טועה.
בשנת 82, אז בת כמה, רגע, את היית בת 19, אז זה נורא ישן. לנו, זה ישן לנו, אבל כאילו, מה זה עושה לבת 19 לאבד את אח שלה הגדול?
זה...
כלומר, חלף הרבה זמן, אבל מנקודת מבט שלך...
אתה אומר הרבה זמן, אבל אני מרגישה שזה כאילו היה היום בבוקר. אין זמן לזה, זה לא מזמן. הנה, עכשיו אני מדברת והכל צף לי, ואין יום שאני לא נזכרת בו, ואין יום שאני לא בוכה. אין יום.
ומשנה לשנה זה משתפר או ש...
אין, זו סתם קלישה. אין דבר כזה משתפר.
לא, כן, הזמן לא עושה את שלו, כמו
שם. לא. אז הגעגועים גוברים. פשוט... הזמן ממש לא, אין פה עניין של זמן, זה חיים את זה, חיים את זה עם הזמן וחיים את זה כל יום והגעגועים גוברים. כן, הייתי בת 19, וזה היה, אני זוכרת עצמי, אני באמת, כאילו, לא יודעת איך לא סיימתי את החיים שלי אז. מה שהרגשתי, עניין של תסכול ולבד ושיממון ונצח, שזה כאילו סוף העולם הגיע. נצח של תסכול, נצח של לבד, בדידות.
כמה חוסן נפשי צריך בשביל להתמודד?
לא, כמה שיש לא מספיק. זה, אי אפשר להתמודד עם זה. זה לראות פרח שהיה, שפשוט שאב אליו את כל המי ומי, את כל האנשים המשכילים, כמה חברים היו לו, כמה אנשים שהוא הכיר, ולראות את כל האנשים האלה בהזכרות כשהם היו באים, ולראות שיהודה לא שם, זה להרגיש וקום כזה ששואב למטה, וקום כזה, להרגיש ריקנות, שאי אפשר לתאר את הריקנות הזאת, שאין, ברוך השם, יש לי משפחה ויש לי ילדים מקסימים, אבל הפינה שלו עדיין ריקה, 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 שפשוט לכתו לא, אין שום דבר שמנחם.
יום הזיכרון בשבילך, איך את מתמודדת איתו? מה זה יום הזיכרון בשבילך?
תראה, יום הזיכרון בשבילי זה מה שאנשים שלא חוו מהו שכול ושלא יחוו. אני מאחלת, לא מאחלת לאף אחד לחוות שכול. כל יום זה יום זיכרון. כל יום זה לזכור אותו, לקום איתו, לזכר איתו, לבכות אותו. אז יום הזיכרון הזה, זה מסמן בשבילי אחדות. אחדות של עם, אחדות של עם שיודע לכבד את הרעים שנפלו. אחדות של עם שמרגיש את הכאב. וזה לא מובן מאליו שכולם מרגישים את הכאב באמת ובתמים. אפשר לראות את זה על הרשת הפנים של כל אחד ואחד. כמה הוא משתתף בצער ובכאב של המשפחות השכולות. אבל השכול הוא שכול. מה שמצער זה שהימים האלה, שזה יום העצמאות ויום הזיכרון, כן, יש איחוד של כל העם, ואחרי הימים האלה אנשים לא זוכרים כלום מהאיחוד הזה, לא זוכרים כלום מההזדהות הזאת, לא זוכרים, כל אחד הולך לדרכו, והשגרה המכוערת שקיימת פה בארץ, היא שגרה שהיא, אני לא יודעת איך חוזרים אליה בכלל אחרי ימים קשים כאלה.
כן, המעבר.
טיפוס מיוחד.
המעבר צריך להיות יותר,
לא, אני לא מדברת על המעבר, אני מדברת על המדינה, על אנשים שבמדינה, איך שהם משתתפים בשכול ואיך שהם מזדהים עם השכול, אבל אין תובנות מהימים האלה, אין שום תובנה.
אם היית יכולה לחזור או לא לחזור, ורק לעצור ולספר לו משהו אחד, מה היית מספרת לו?
כשאני אומרת את זה, ואני אומרת את זה בכל מקום, שום פיסת אדמה לא שווה חיי אדם. הייתי אומרת לו, סטופ, שום דבר לא שווה חיי אדם. צריך לחיות. אם נולדנו לחיות, צריך לחיות. ולא צריך לקדש לא קבר, ולא פיסת אדמה, ולא שום דבר שאנחנו לוקחים אותו איתנו לעולם הבא. לחיות. נולדנו לחיות, ואנחנו צריכים להישאר חיים, ולא למות.
וזה המסר האופטימי שלך?
המסר האופטימי שלי, לצערי הרב, אין לי שום מסר אופטימי. הצבא מגייס חיילים, יש הרבה טעויות, יש הרבה שגיאות של הצבא.
אולי בכל זאת איזה שהוא משהו למשפחות השכולות.
המשפחות השכולות שלהם, לא, אני מאחלת להם שיתמודדו עם השכול בנחת.
בורי, אני מאחל לך כל טוב, שלא תדעי באמת שום מאורע כזה או אחר בחייך. שאף
אחד לא ידע, גם לא אמא פלסטינית לא תדע מה זה לאבד בן, וגם חתולה לא תדע מה זה לאבד גור, ושאף אחד לא ידע, זה אסון שאי אפשר לחיות איתו בכלל.
בשורות טובות, אמן.
אמן.
תודה לך, ברוריה.
גם לך.
יום הזיכרון הוא יום הנוגע ברגשותיו של כל ישראלי וישראלי באשר הוא. לאחד הוא יכול לגעת בכאב, בעוד לשני הוא דווקא יגרום לתחושת אחדות. כתבנו לירוי אוקסמן יצא לרחוב בכדי להבין מה אתם מרגישים ביום זה.
יום הזיכרון הוא יום שיוצר שלל רגשות אצל אזרחי מדינת ישראל. חלקם רגשות שליליים, חלקם מעורבים, ואפילו יש אנשים מלא גאווה ביום הזה. מה שבטוח, יום הזיכרון זה יום שיוצר אמוציות חזקות אצל כל ישראלי וישראלית. ליקטנו לכם כמה מחשבות, רגשות ותחושות שעולות בעקבות יום הזיכרון הזה.
יום הזיכרון גורם לי להרגיש אחדות בעם. איכשהו העצב מצליח לאחד בינינו.
שבילי יום הזיכרון לחללי צהל גורם לי להרגיש גאווה, שאני משרדת את המדינה, גם בתור חלת סדירה בעבר, גם בתור חלת מילואים בעתיד, למלא אותי בהמון גאווה שאני תורמת את המדינה בעבר ובעתיד. מרגישה גאווה להיות על מדהים.
יום הזיכרון גורם לי להרגיש החמצה. החמצה של כל כך הרבה נשמות שנגדעו מהעולם הזה, והם יכלו כל כך לפרוח, לחיות, להגשים את עצמם, והם לא זכו לכך.
זה להגיד שבשבילי יום הזיכרון זה יום די עצוב. בתור בן לאימא שהיא אחות שכולה, יום הזה מאוד משמעותי ופשוט קורע את הלב.
למען נזכור את חללי מערכות ישראל שנפלו ותמיד יישארו בליבנו, נזכור את בנינו ובנותינו שנתנו את חייהם בהגנה על ביתנו.
כאב נפילת חלל לא נוגע רק במשפחות הנופל. לפעמים, סביב הנצחת החלל, מתגבשת משפחה נוספת. יאן וסילבסקי, בכתבה על אהבתו של מיכאל אלטפירו לקבוצת הכדורגל ליברפול, והענקת משמעות מצמררת לסיסמת הקבוצה לאחר מותו.
מיכאל אלטפירו היה חייל תומך לחימה מפרדס חנה. הסיפור שלו מתחבר בצורה טרגית לליברפול, קבוצת כדורגל שלי כל כך אהב. מיכאל נהרג בפיגוע בקו האוטובוס 823 שהתפוצץ בבוקר של 20 במרץ 2002 באזור ואדי ערה. באותו בוקר מיכאל חזר לבסיס מחופשה שלקח במיוחד כדי לצפות במשחק של ליברפול. ערב לפני כן היא ניצחה את רומא האיטלקית 2-1 במשחק של ליגת האלופות. שוחחנו עם טל סיוון, אחד מהאוהדים המסורים של הקבוצה, שמקפיד לעלות לקברו של מיכאל כל שנה ביום זיכרון.
סיפורו של מיכאל, זכרו לברכה, מתאר את האהדה הבלתי נגמרת למועדון הזה. אני לא אדבר בשם אוהדי ליברפול בישראל כולם, אך לחבריי ולי חשוב לפקוד את הקבר, כמובן שהשנה חרף מגפת הקורונה זה לא יתאפשר, מכיוון שבפשט של הפשט, זה מה שמשפחה עושה. בשנה שעברה עלינו לקברו יום אחרי הניצחון המוחץ על ברצלונה, וזו הייתה כמו סגירת מעגל קטנה בעולם משוגע. את סיפורו אנחנו משתפים בקבוצת הפייסבוק שנמצאת בהדממה ביום הזיכרון מפת כבוד לקדושת היום. הוא שותף גם בדפי פייסבוק גדולים ורבים שעוסקים בספורט ובכדורגל אנגלי בישראל. חשוב לנו להזכירו וללוותו, שכן מבלי להכירו הוא בשר מבשרנו, ועלינו מוטלת החובה כאוהדים וכמשפחה להוכיח יום יום שהמשפט לעולם לא תצעד לבדך הוא לא סתם משפט, הוא דרך חיים.
שלא כמו במדינות אחרות, מדינת ישראל בחרה לציין את יום הזיכרון בצמוד ליום העצמאות. ההחלטה הזו מתבססת על התפיסה כי בנופלם החללים השאירו לנו מעין מסר, ובמותם ציוו לנו את החיים. אך מה עם המשפחות השכולות, שנאלצות לעלות לקבר יקיריהן ומיד אחר כך לחגוג את העצמאות המדינה? הדר בוטח עם דעתה על המעבר החד בין השכול לשמחה.
הנה הגיעה התקופה הזאת בשנה, בה אנחנו מציינים את יום הזיכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות איבה, ומיד אחריו חוגגים את יום העצמאות. כולנו מכירים את החיבור המיוחד בין הימים האלו, ואין ישראלי שלא חווה את המעבר מדמעות חונקות לשמחה לאומית. הקשר בין יום הזיכרון ליום העצמאות מצווה אלינו לזכור ולהוקיר את הנופלים. אבל למה אנחנו לא מתחשבים במשפחות הנופלים? כמעט בכל שנה עולה יוזמה של משפחות שכולות להקדים את יום הזיכרון ביממה ולהפריד בינו לבין יום העצמאות. מטרתם היא להעניק את הכבוד הראוי לזיכרון הנופלים ולאפשר להם לקחת חלק בשמחת יום העצמאות באופן מלא ושלם. אז קשה לי להאמין שהימים האלה יופרדו. המשפחות השכולות יאלצו להמשיך להתמודד ולמצוא את האיזון בין השמחה לעצב, ובכל זאת, החברה הישראלית צריכה להבין שאנשים רבים חווים קושי לצאת לרחובות ולשמוח, וייתכן שאם היה יום אחד שמבדיל, היה מעט זמן להאסף ולתת לכמה שיותר אנשים להיות שותפים בחגיגות העצמאות.
לצערנו, כמעט כל ישראלי מכיר חלל שנפל. גם אני הכרתי אחד כזה, הדר גולדין. את הדר הכרתי לראשונה בקורס מפקדים, ולאחר מכן המשכנו יחד לתפקיד פיקודי. לאורך כל התפקיד, הדר התעקש שעבור איתו לקורס קצינים. לאחר מסע שכנועים כבד, הלכתי איתו לקורס, ולאחריו נפרדו דרכנו לעד. הדר היה סמל הישראליות מבחינתי, כזה שתורם את כל כולו לחברה ותמיד עם חיוך ונתינה אינסופית. אופטימיות בשבילו הייתה דרך חיים, ובליבו תחושת גאווה לאומית. ביום הזיכרון הנוכחי, אני נזכר בחיוך שלו שתמיד ידע לנחם ברגעים קשים, גם כשהלא נודע היה גדול. משבר הקורונה מביא איתו אתגרים קשים למדינה. אבל אם הדר היה בחיים, אני בטוח שהיה אומר שזה רק עוד מכשול בדרך של העם היהודי. הדרך שלי לזכור את הדר היא להאמין שגם בימים כאלו נדע לכבד את זכר הנופלים, כל אחד בדרכו שלו, ונמשיך במסע ארוך השנים לתקווה ולשלום. תודה שהזנתם למשדר המיוחד לציון יום הזיכרון תש"פ. את המשדר הכנו עבורכם תלמידי שנה ב' לתקשורת במסלול הרדיו של מכללת ספיר. אני דור ביידר, ערכה את המשדר, לילך ביטון.